רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. הפרק בחסות Next Insurance, המגייסת מפתחים וראשי צוותים. Next Insurance מביאה את ההייטק לעולם הביטוח. במשך שנים, ביטוח היה כאב ראש גדול עבור הלקוח, ובמיוחד עבור עסקים קטנים ובינוניים. ניירת אינסופית, פוליסות מבלבלות, שלא נדבר על הגשת תביעה. Next Insurance עושה disruption עמוק בתחום הביטוח, עם מוצר טכנולוגי שמאפשר שירות אונליין מושלם לכל אורך הדרך, מהרכישה דרך שירות הלקוחות ועד קבלת התביעה. אין פלא שנקסט אינשורנס היא חברת הביטוח שצומחת בקצב המהיר ביותר בשנים האחרונות בארצות הברית. נקסט אינשורנס מגייסת לשורותיה מפתחי פרונט-אנד, בק-אנד, פול-סטאק ופרונט-אנד טים לידרס, ומחפשת מפתחים שרוצים להוביל את עולם הטכנולוגיה עם המתודולוגיות והכלים המתקדמים ביותר, אבל גם לא מפחדים ללכת נגד הזרם ולעשות בחירות חכמות מתוך ניסיון ותבונה, ולא רק לפי ההייפ האחרון או הבאזוורד העדכני בתעשייה. בקרו ב-nextmacafinsurance.com/careers או הקליקו על הבאנר של Next Insurance באתר הבית של רשת עושים היסטוריה והגישו את קורות החיים שלכם.
עושים תנך.
עושים תנך.
יותם שטיינמן מארח.
שלום לכל המאזינות ולכל המאזינים. מי לא זוכר את התקופה הזאת בשנה, כשהיינו ילדים, היינו עושים קרשים מכל מיני בניינים בסביבה, תוך סיכון זה שמנהל העבודה בבניין יחס עלינו, כי בכל זאת גנבנו לו קרשים, משכנעים את אמא שתביא לנו סדינים, רצוי לבנים, שעות על גבי שעות של גזירת עיתונים ומגזינים צבעונים, כדי לעשות שרשראות, הדבקתם בתוך הסוכה, אחר כך איסוף שכח מכל מיני מקומות, והבאת כל מיני רהיטים מכל מיני מסבלות עירוניות, או מאיזה סבתא שרצה לזרוק בדיוק את הסלון, ואז יש לנו סוכה, ומה עושים בה? כלום. אז בדיוק בשביל לדבר על החג הזה, ועל כל מה שמסביב, וזה זמן טוב בשנה לעשות את זה, נמצא איתנו חוקר המקרא שחר ענבר, מה שלומך?
שלום יותם.
גם אתה אספת קרשים מכל מיני בניינים מהסביבה?
בוודאי.
גם אתה שכנעת את אמא להביא סדינים ואחר כך עשית כל מיני שרשראות וכאלה?
בוודאי.
וישבת בסוכה?
בוודאי.
ומה עשית שם?
גירשתי חתולים.
גירשת חתולים, אוקיי. אז זאת אומרת זה לא רק אצל החילונים ככה, גם במגזרים אחרים זה מה שקורה.
נכון.
אוקיי, אז שחר, בואו נדבר עכשיו ברצינות על חג סוכות. למה חוגגים את החג הזה? למה יושבים בסוכה? מאיפה הגיע הסיפור הזה עם ארבעת המינים? מה החשיבות שלהם? ואתה יודע מה? אולי השאלה הכי מעניינת. האם מדובר בחג שהתחיל מאוחר, כמו שראינו בראש השנה ויום כיפור, וזה הזמן להפנות את המאזינים גם לשם, או שמדובר בחג קדום יותר?
חג סוכות, שמוכר גם בשמו חג האסיף, הוא חג שחוגגים אותו כשבועיים אחרי ראש השנה, בתדוו בתשרי, והוא חג מאוד חשוב, הוא אחד משלושת הרגלים.
שאלו החגים בעצם שאנשים עולים ברגל לבית המקדש בירושלים.
נכון, הוא חג ארוך, שכולל שבעה ימים.
לשמחת כולם, כן.
כן, שעיקר החג הוא ביום הראשון, ואחריו יש שישה ימי חול מועד, ועוד יום חג בפני עצמו, בסוף סוכות שנקרא שמיני עצרת.
שהצמידו לו גם את שמחת תורה על הדרך.
כן, יחדו אותם. שתי המצוות העיקריות של החג, על פי התורה, הם ישיבה בתוך סוכה. בנוסף, צריך לקחת ארבעה סוגי צמחים שמצוינים בתורה.
שהם ארבעת המינים.
נכון.
ומה עושים איתם?
זהו, שהתורה מאוד כללית ועמומה בניסוח שלה, וחזל הרחיבו מאוד את כל מה ששייך כבר על המצוות של החג, מה נחשב סוכה, מה צריך לעשות בסוכה וכל זה. בגדול מדובר על דירת ארעי, כלומר מקום מגורים לא קבוע עם גג שנקרא סכך, שמורכב מחומרים מהטבע ונותן צל, וחזל גם הסבירו מהם ארבעת המינים ומה צריך לעשות איתם.
אז שחר, שאלה ראשונה, למה חוגגים לפי התורה את סוכות? אמרת שסוכות שייכת לשלושת הרגלים, פסח, שבועות וסוכות. הרגלים האלה מזוהים עם תאריכי מפתח בסיפור יציאת מצרים.
כן.
בפסח יצאנו ממצרים, זה ברור. בשבועות היה מתן תורה בדרך ממצרים, וסוכות חל בתאריך שבו בעצם לא קרה שום דבר מבחינת התורה. תקן אותי אם אני טועה, אז למה צריך לשבת בסוכות, בסוכות?
אתה לא טועה. לפי התורה יש שתי סיבות. סיבה ראשונה שחוגגים אותו היא חקלאית. זה הזמן בשנה של עונת האסיף, שבו נגמרת השנה החקלאית ואוספים את התבואה מהשדות. הסיבה השנייה היא היסטורית, בגלל שאלוהים הושיב את בני ישראל בסוכות כשיצאו ממצרים ונדדו במדבר.
נשמע קצת מעולץ הקשר הזה ליציאת מצרים, הרי יצאנו בפסח, היה יותר רגיוני לשבת בסוכות בפסח.
אתה מאוד צודק, ותכף נפתח את זה ונראה שבאמת זה כן קשור ליציאת מצרים.
אוקיי, שאלה נוספת, למה צריך שתי סיבות? בפסח, אם אני זוכר נכון, יש סיבה אחת שחוגגים את החג, פסח. למה לסוכות צריך שתי סיבות?
אתה גם צודק, ובוא נפתח את זה ממש, בוא נקרא מה כתוב. הציווי על החג מופיע בכמה מקומות, והתיאורים שלו שונים. החג הזה בניקוד לראש השנה ויום כיפור, שעליהם דיברנו בפרקים קודמים, וראינו שהם התחילו מאוד מאוחר אחרי שיבת ציון, חג סוכות הוא קדום מאוד. ככל הנראה חגגו אותו כבר משלב מוקדם מאוד, כשאנשים היו בעיקרם חקלאים, ולכן השכבה הקדומה ביותר שמדברת עליו נותנת לו טעם חקלאי. המקור הקדום ביותר שמדבר עליו הוא בספר שמות פרק כ"ז פסוק ט"ז, ושם נכתב בקצרה, וחג הקציר, ביקורי מעשיך, אשר תזרע בשדה, וחג האסיף בצאת השנה באוספך את מעשיך מן השדה. זה חוזר על עצמו פחות או יותר באותה נוסחה, שוב בשמות פרק למד פסוק כ"ב, וחג שבועות עשה לך ביקורי קציר חיטים, וחג האסיף תקופת השנה. בספר דברים יש טיפה הרחבה בפרק ט"ז מפסוק י"ג, חג הסוכות עשה לך שבעת ימים, באוספך מגונך ומעקבך, ושמחת בחגיך אתה ובנך וביתך ועבדך ועמדך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך. שבעה ימים תחוג לאדוני אלוהיך במקור אשר יבחר אדוני, כי יברכך אדוני אלוהיך בכל תבואתך ובכל מעשי ידיך והיית אך שמח.
וכשכתוב שחג האסיף של התבואה הוא בתקופת השנה, בצאת השנה, זה בעצם רמז להיותו חג חקלאי.
נכון.
ואמרנו ששנה, השנה הזאת שעליה מדובר, היא שנה חקלאית שמסתיימת באסיף התבואה בסתיו לפני החורף. זאת אומרת, כמו שנת הכדורגל או נת זה וזה, היא לא מסתיימת בשנה קלנדרית.
נכון.
אז למה לא כתוב ישירות סתיו?
כי לפי המקרא יש שלוש שנות, יש קיץ, חורף, אביב. המילה סתיו מופיעה רק פעם אחת בכל התנך, והמשמעות שלה היא חורף. בשיר השירים כתוב, הנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו, הניצנים נראו בארץ.
השיר הידוע.
נכון. כאילו נגמר, הסתיו הגיע אביב, הסתיו זה חורף, לפי התנך יש רק שלוש עונות, אנחנו לא באירופה.
אוקיי, עוד דבר, אני רואה גם שכנראה שהיו כמה מסורות של דיברו על חג חקלאי, כי ציטטת למשל עכשיו שלוש פעמים במקומות שונים שחזרו שוב ושוב על זה שמקור החג הוא חקלאי. זאת אומרת, אולי כותבים שונים, אולי זמנים שונים.
נכון. הסיבה שחוגגים קשורה לאסיף, לאיסוף התבואה.
אוקיי, אז זו הסיבה החקלאית שמקשרת את החג לאיסוף התבואה. אני שם לב שאין שום חיוב לשבת בסוכה או לקחת ארבעה מינים. אני מניח שזה קשור לסיבה השנייה שחוגגים את החג, כמו שאמרת, שאלוהים הושיב את ישראל בסוכות, והיא היסטורית.
נכון מאוד, בספר ויקרא פרק כ"ג יש פירוט רב של כל המועדים, ושם נכתב מפסוק למתת את הסיבה המרכזית, אני אקריא, אך ב-15 יום לחודש השביעי, באוספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג אדוני שבעת ימים, ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון. ולקחתם לכם ביום הראשון, עכשיו זה פירוט של ארבעת המינים, פרי עץ הדר, כפות מרים וענף עץ אבות וערבי נחל, וסמכתם לפני אדוני אלוהיכם שבעת ימים, וחגותם אותו חג לאדוני שבעת ימים בשנה, חוקת עולם לדורותיכם. בחודש השביעי תחוגו אותו. בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם.
אוקיי, יש לנו יותר פירוט, אבל שחר, אני חייב להגיד את הסיבה הראשונה החקלאית. אוקיי, אני מבין, איסוף התבואה. הסיבה השנייה קצת קשה לי. בוא נתחיל מהדבר הקל. קודם כל, מה הקשר בין ציווי לקחת ארבעה מינים לסוכות?
אין שום קשר.
אוקיי, ולמה המינים האלה? דרך אגב, אני לא רואה שכתוב פה אתרוג ולולב והדס והערבה, שאלו, אם אני זוכר נכון, אלו ארבעת המינים שנוטלים בחג.
נכון, אלו ארבעת המינים שנוטלים בחג.
אז דבר ראשון, למה דווקא ארבעת המינים האלה? ודבר שני, למה לא כתוב בפירוש? התנך כשהוא רוצה, הוא יודע להגיד מה הוא רוצה. למה לא כתוב אתרוג ולולב וכל השאר וכתוב דברים אחרים?
כתוב באמת דברים כלליים, וארבעת המינים שלנו, האתרוג ולולב, זה מינים שחזל החליטו עליהם מכל מיני סיבות. פרי עץ הדר נקבע כאתרוג. עכשיו, זה יכול להיות תיאורטית במקור לימון או קלמנטינה. כל הסיבות שניתנו לזיהוי פרי עץ הדר, דווקא עם אתרוג, אלו טעמים בדיעבד. למעשה אנחנו נוטלים אתרוג כי זו הדעה שהחזיקו אבותינו וכך נהגו במשך הדורות.
אבל וואלה, לך תדע, אולי פרי עץ הדר המקורי באמת היה אתרוג?
קשה מאוד להניח. הבלשנות המודרנית מראה שמקור השם אתרוג הוא מהמילה הפרסי טורונג'. חוקרים משערים שאתרוג הגיע לארץ ישראל רק בתקופה הפרסית, לא לפני כן. אפשר למצוא אותו באסיה. או לדוגמה כתוב ענף עץ אבות, וחזל החליטו שהכוונה דווקא לענף של הדס, כי הוא מכוסה בעלים ונראה עווה, למרות שזה סותר במפורש מקום אחר בתנך שבו כתוב על ארבעת המינים. עשו פה סלט מאוד גדול, בטח ניכנס לזה בהמשך.
אז עכשיו לשאלה קצת יותר קשה. הטעם המרכזי שיושבים בסוכה, הוא כי אלוהים הושיב את בני ישראל בסוכות. אלוהים הושיב את בני ישראל בסוכות שיצאנו ממצרים. עד פה אני בסדר, נכון?
לא, זה ממש לא, זה לא כתוב בשום מקום. לכן גם יש מחלוקת בגמריים, כשאלוהים אמר את זה למשה, הוא התכוון לסוכות ממש שבהם ישבו ישראל, או לסוכות מטאפוריות, לענני כבוד שהלכו איתם. כי לפי הסיפור שמופיע במדרשים, כשמצאו ממצרים, הלכו איתם עמוד ענן ועמוד אש ועוד עמודים שהגנו עליהם מלמעלה ולמטה ולפניהם ואחוריהם.
אבל רגע שחר, זה מה שלימדו אותנו בגן. היו סוכות, לא?
לא, נוודים לא יושבים בסוכות, הם יושבים באוהלים. באמת אין אף פסוק שמתאר ישיבה בסוכות במהלך נדודי המדבר.
שזה די תמוה לחשוב על אירוע שהוא לא היה מספיק חשוב כדי להזכיר אותו בתורה במפורש, אבל מצד שני לכתוב שבעקבותיו נוסד חג. אז רגע, אולי מדובר על ישיבה בסוכות בכל 40 שנות הנדודים?
לא, לא. הפסוקים האלה כביכול נאמרים למשה בשנה השנייה לצאתה ממצרים, ואלוהים מדבר בלשון עבר, בסוכות הושבתי. כלומר, פעם הושבתי, כשהוצאתי את ישראל ממצרים הושבתי.
אז איפה הם ישבו לכל הרוחות?
אמרתי לך, באוהלים. יש הרבה פסוקים שמתארים את שבני ישראל ישבו באוהלים מהרגע שהם יצאו ממצרים ועד ממש ערב הכניסה לארץ.
זאת אומרת, מספרים שהם ישבו באוהלים בניגוד לסוכות, למרות שהתורה מצווה בחג סוכות לשבת בסוכות.
כי הם ישבו בסוכות, נכון.
כן, דוגמאות.
בסיפור עם המן בשמות תזיין תזיין, קצת אחרי שיצאו ממצרים, כתוב, זה הדבר אשר ציווה אדוני לכתוב ממנו איש לפי אוכלו, אומר לגולגולת מספר נפשותיכם, איש לאשר באוהלו תיקחו. ויש עוד הרבה הזכורים של אוהלים עד הכניסה לארץ, כשחצו את הירדן ביהושע ג' י' ד' והיא בנסועה מהאוהליהם לעבור את הירדן. זה די טבעי, כי נוודי מדבר יושבים באוהלים.
גם היום.
כן.
אוקיי, אז למה כתוב שאלוהים הושיב את בני ישראל בסוכות שיצאו ממצרים? איך הגוגים דבר כזה? אתה יודע מה? אולי היינו צריכים בכלל לשבת באוהלים בחג הזה.
זהו, לדעתי יש פה התפתחות של מיתוס, ומי שהשם זה הניקוד.
הניקוד?
הניקוד.
מה הניקוד השם? לא הבנתי כלום.
התורה שלנו היום היא מנוקדת, אבל כשהיא נכתבה במקור לא היה ניקוד, לכן ספרי התורה שלנו לא מנוקדים גם היום, גם לא המזוזות והתפילין וגם לא הגמרה.
ואיך זה קשור לסוכות?
אוקיי, אז בשמות י' ב' למד ז' נכתב שמקום החנייה הראשון שאליו הגיעו ישראל כשיצאו ממצרים נקרא סוכות. זה היה שם המקום. הפסוק כותב, ויסעו בני ישראל מרמסס סוכותה. עכשיו תבין, הם עדיין במצרים. הם יצאו מנון צדיק במצרים שנקרא רמסס, והגיעו לנון צדיק חדש שנקרא בשם סוכות.
וסוכות הזה אגב הוא מקום גיאוגרפי שהיום הוא מזוהה כמעט בוודאות בחצי האי סיני, יודעים איפה זה סוכות אפילו.
נכון. עד כאן בסדר?
בסדר.
בסדר. הלאה, בפרק שאחרי הם עזבו את המקום הזה, את הנון צדיק הזה, ועברו לתחנה אחרת, עדיין בתוך מצרים, שם כתוב, ויסעו מסוכות והכנו בעתם בקצה המדבר. אחר כך המשיכו לעוד תחנות, ואז הם הגיעו לים סוף, וחצו אותו, ואז הגיעו למדבר סיני, ואז התחילו להסתובב במדבר.
זאת אומרת, סוכות הזה, זה המקום שאנחנו היום מזהים אותו כסוכות בתוך מצרים, מקום.
זה מקום בתוך מצרים. סוכות זה שם של אחד ממקומות החנייה, גם בסוף ספר במדבר יש פירוט של כל המסעות, ושם נכתב בפרק למד ג' ויסעו בני ישראל מרמסס, והכנו בסוכות, ויסעו מסוכות, והכנו בעתם אשר בקצה המדבר. עד כאן בסדר?
איתך בווייז.
מעולה. קופצים לויקרא כ"ג, שקראנו עכשיו, ושם כתוב, בסוכות ישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם מארץ מצרים.
אופה, היה כן. צריך לכתוב, כי בסוכות הושבתי, לא בסוכות, עם שווה ולא עם פתח.
כן, כמו שאומרים, הייתי אתמול ברחובות, ולא הייתי ברחובות.
כן.
כי לנקד עם פתח זה אומר שהייתי ברחובות המוכרים, הייתי ברחובות, ולא בשם של מקום, בשביל הייתי ברחובות. אותו דבר פה, זו בעצם אבולוציה של הסיפור.
זאת אומרת, סוכות הפך ממקום חנייה לסוכות, ממש פיזי. אתה יודע מה, מזל שלא חנו ברחובות ביציאה ממצרים, כי לך תדע איך היינו מקבלים היום את החג הזה.
ברחובות
עשיתם שבעה ימים ברחובות, כן, נכון. כל העם היה ברחובות.
נכון. עכשיו, אולי זה לא רק השמת הניקוד, אבל אתה רואה איך הסיפור מקבל נפח. וכיוון אחר, בספר נחמיה מסופר שאחרי חורבן המקדש, כשגולי בבל חזרו לארץ, עזרא ונחמיה כינסו את כולם והקריאו להם את התורה.
על ההקראה הזו דיברנו באריכות בפרק על ראש השנה, זה הזמן, מי שרוצה לחזור ולשמוע. עזרא ונחמיה הקריאו לעם את התורה באלף בתשרי, ואמרו להם שיחגגו באותו יום, כי הקראת התורה היא אירוע חגיגי וקדוש. וזה בעצם המקום היחיד בתנ"ך שרואים שבאלף בתשרי החג כלשהו. מה שאומר שהחג של ראש השנה, שאנחנו קוראים לו ראש השנה, שחל באלף בתשרי, לא היה ידוע לפחות עד ימי עזרא ונחמיה.
נכון. אז בנחמיה ח' י' ג' כתוב שכשעזרא הקריא להם את התורה, אני אצטט, וביום השני נספו ראשי אבות לכל העם הכהנים הלוויים אל עזרא הסופר ולהזכיר לדברי התורה, והמציאו כתוב בתורה אשר ציווה אדוני ביד משה, אשר ישבו בני ישראל בסוכות בחג בחודש השביעי. אני אדלג, ויעשו כל העם השבים מן השבי, סוכות, וישבו בסוכות, כי לא עשו מימי יהושע בן נון, כן, בני ישראל עד היום ההוא.
אז העם בעצם לא הכיר בכלל את העניין הזה עם סוכות עד אז.
לא.
אז יש מצב שגם זה חג שתחיל רק בימי עזרא ונחמיה?
במתכונת שאנחנו מכירים, שיושבים בסוכה ונוטלים ארבעה מינים, כן.
אז איך כתוב שלא עשו סוכות מימות יהושע בן נון?
כתוב, אז כתוב. לא ברור איך היה להם עדות מה היה בימי יהושע בן נון, שאמור היה לחיות 800 שנה קודם לכן, ולא ישאר אחריו ממצאים או עדויות או טקסטים על סוכות.
תשמע, אז אולי זה ניסיון של הסופר המקראי, להראות שמנהג הסוכות, או נקרא לה מצוות הישיבה בסוכה, מקורה במשהו קדום, שפשוט נעלם בזמן מסוים, במקרה הזה, בימי יהושע בן נון, ולא המצאה של עזרא. אז כביכול נכתב שהייתה ישיבה בסוכות עד ימי יהושע בן נון, למרות שמהתנ"ך עולה שישראל אף פעם לא ישבו בסוכות, אלא הייתה להם חניה זמנית במקום שנקרא סוכות. בקיצור, לא עשו, כי לא היה.
נכון, לא היה כלום ואין כלום.
אוקיי, אז אני אגיד לך עוד משהו. לפי ספר נחמיה, עזרא הקריא לעם את הקטע שבו הסיבה לחג הסוכות היא שאלוהים הושיב את ישראל בסוכות, או בסוכות. ראינו שהמקום היחיד בתורה שזה נכתב, זה גם המקום שבו נכתב על ארבעת המינים. אז רגע, מה עם ארבעת המינים? גם אותם עזרא ציווה?
נכון מאוד, אתה מאוד צודק. ובהמשך אני אראה לך גם איך רואים ממש את ההשתלה של הטקסט המאוחר הזה בתורה המקורית, שהייתה בלי החלק הזה. אבל לפני זה אני אסיים עם נחמיה ונקרא את הקטע השלם, ונמצאו כתוב בתורה אשר ציווה אדוני ביד משה, אשר ישבו בני ישראל בסוכות בחג בחודש השביעי, ואשר ישמיעו ויעבירו קול בכל ערם, ובירושלים למור צוער ואביו, שים לב, מינים, ארבעת המינים. ואביו עלי זית ועלי עץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ אבות לעשות סוכות, ככתוב.
רגע, 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 רגע. עצור הכל.
מה?
איזה ארבעת המינים? חמשת מינים, ספרתי. עלי זית, עלי עץ שמן, עלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ אבות, חמישה.
נכון.
ודבר שני, אמרת שהדס זה ענף עץ אבות, ועכשיו כתוב שהדס הוא מין בפני עצמו, ועלי עץ אבות זה מין אחר בפני עצמו.
נכון.
תסביר לי, יש פה סתירה לגמרי.
נכון, אין לי כל כך תשובות לזה, אבל אפשר לשער. אתה זוכר שבפרק על ראש השנה אמרנו משהו מאוד דומה. קראנו בדיוק את הקטע הזה מנחמיה, וראינו שכתוב שהם נספו באלף ובית בתשרי, וקראו בתורה על סוכות, ושאלת, מה פתאום הם דלגו ישר לסוכות ולא חגיגו את ראש השנה ויום כיפור, שאמורים היו להופיע באותו טקסט בתורה שבו כתוב על סוכות?
מודה, ככה שאלתי.
איך הם התעלמו? זוכר מה ענינו?
תספר לנו.
שכנראה הטקסט של ראש השנה ויום כיפור עדיין לא היה כתוב בספר התורה של עזרא, אז אותו דבר, כנראה הטקסט המקראי של איזה ארבע מינים צריך לקחת עדיין לא היה סופי.
מה אומרים הפרשנים הקלאסיים על הסתירה הזאת? הם לא יכולים להגיד שהתורה נכתבה בשלבים, זה לא תופס.
מפרשים הקלאסיים, הפרשנים הקלאסיים מוצאים כדרכם תשובות, הם אומרים לדוגמה שההדס שכתוב פה זה הדס לא כשר שאיתו בונים סוכה, אבל העלי עץ אבות שכתובים זה הדס כן כשר, שאותו לוקחים לארבעת המינים. וחמשת המינים שכתובים פה זה מינים שבעזרתם בונים סוכות, ולא ארבעת המינים המפורסמים שאותם נוטלים כדי לנענע בחג. תשובות מהסוג הזה.
טוב, תשובות אופייניות, מלפה לא נבשה. אז לא דיברנו על מה עושים בחג, על ארבעת המינים, מה עושים איתם?
זהו, שהתורה לא כותבת. היא כותבת שצריך לקחת ארבעה מינים, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים וענף עצבות וערבי נחל, וסמכתם לפני אדוני אלוהיכם שבעת ימים. בתורה שבעל פה התפתחה המצווה.
מה היא כוללת?
צריך להחזיק את ארבעת המינים בצורה מסוימת, ואז לברך עליהם, להפוך את האתרוג, ואז לנענע אותם בכל מיני צדדים, כמה פעמים. כשבית המקדש היה קיים, העם היה עולה לרגל עם ארבעת המינים, ועושה את הטקס הזה במקדש.
תמיד עולה לי החשד ככה, כשאנשים התחילו לשאול שאלות, ולמה, ורמת החשיבה והידע עלו, זרקו עליהם עוד ועוד מצוות, כדי שהם יתעסקו עם נענועים של כל מיני דברים שתמיד לי נראים כמו תקסים פגנים,
okay.
ולא ישאלו את השאלות. היה עוד משהו מיוחד במקדש בסוכות?
בטח. בוא נפתח את הנושא של בית okay. המקדש בסוכות. היה חג שנתי מאוד מאוד שמח שנקרא שמחת בית השואבה.
אני מכיר את השם, בוא נספר מה היה שם.
שמחת בית השואבה, שמחת בית השאובה, זה מנהג יהודי שעשו בסוכות במסכת סוכה. בפרק ה' יש פירוט של מלאך בירושלים בבית המקדש באותו זמן. זו הייתה חגיגה גדולה מאוד שעיקרה היה שאיבה וניסוך מים בבית המקדש.
ניסוך המים, תסביר.
במשך כל השנה היו מנסחים, מטפטפים יין על המזבח בזמן שהיו מקריבים את הקורבנות, ובשבעת ימי חג סוכות היו בנוסף מנסחים גם מים. ובימי חול המועד נלוו לטקס ניסוך המים הזה עוד טקסים שמחים במיוחד שנקראו שמחת בית השואבה, נמשכו כל הלילה והסתיימו בשאיבת מים ממעיין השילוח וניסוכם על המזבח בבוקר.
בואו נפרט עוד טיפה על הטקס הזה.
זה מתחיל מזה שמהלילה העירו את כל ירושלים במנורות זהב, וכתוב במשנה, לא הייתה חצר בירושלים שאינה מהירה מאור בית השואבה, ואז התחילו חגיגות. גדולי ישראל והחכמים היו רוקדים ושרים לפני עולי הרגל, עם אבוקות של אש, אני אצטט, חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים בפניהם באבוקות של אור בידיהם, ואומרים לפניהם דברי שירות ותושבחות. במעשה הפעלולים האלה והאקרובטיקה התפרסם במיוחד רב בשם רבן שמעון בן גמליאל הזקן, הוא ידע לעשות, אני אצטט מהגמרה דף נון ג', אמרו עליו על רבן שמעון בן גמליאל, כשהיה שמח שמחת בית השואבה, היה נוטל 8 אבוקות של אור, אש, וזורק אחת ונוטל אחת, ואין נוגעות זו בזו, וכשהוא משתחווה נועץ 2 אגודליו בארץ, ושוחה, מתכופף, ונושק את הרצפה וזוקף, ואין כל בריאה יכולה לעשות כן.
ממש ג'אגלינג בקופנגן, מה הולך פה?
כן, ונכתב על ויים בכינורות ובנבלים, ובמצילתיים, וחצוצרות, ובקלי שיר בלא מספר, והם תקו והריאו ורקדו ושמחו, והייתה חגיגה מאוד גדולה בירושלים. היה כל כך שמח שכתוב שבהתחלה היה סוג של ערבוב בין הגברים והנשים, ואחרי שראו שזה עלול להביא לקלות ראש ופריצות, אז הפרידו ביניהם ממש. היה כל כך שמח שנכתב במשנה, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו.
עד כדי כך?
כן.
למה?
חגגו את ניסוח המים, את הבאת המים מבריכת השילוח לבית המקדש.
כן, אבל למה לחגוג ניסוח של מים? כאילו, מה הסיפור עם המים? מה הסיפור של החגיגות?
מים, גשם, חג.
קלוש, בכל זאת.
לפי המבט שלך, אתה מחכה שיגיד לך, שאני אגיד לך שמדובר בהד לתרבויות של עמים אחרים.
כן, אני מכיר אותך.
מדובר בהד לתרבויות של עמים אחרים.
יפה, תיארתי לעצמי, בבקשה, תספר לנו איפה עוד יש את הסיפור הזה עם המים.
כן או שלא, אבל הדמיון מעניין. בתרבות הרומית הלניסטית נחגגו חגי מקדש של אלים דומים. סופר יווני בשם פלוטרקוס, שחי בסוף ימי בית שני, מתאר עבור קוריו הרומאים חגיגות במקדש בירושלים שהיו דומות לחגיגות רומיות לכבוד אל היין בקחוס. גם הרעיון הזה של שאיבה לשם ניסוך מים, שזה הבסיס לשמחת השואבה, זה בעצם סוג של בקשת גשמים לקראת עונת החורף, מה שמביא אותנו לאותם טקסי פריון ופולחנים לגשמים, טקסים שהיו מאוד נפוצים בעולם העתיק, אלו דברים שהיה בהם גוון אירוטי, כמו הטקסים של דיוניסוס, שמקורם בפולחני פריון במקדשים אליליים. אולי זו הסיבה שנכתב בגמרא אצלנו שהייתה הפרדה, כדי לא להיגרר לחגיגות המיניות האלה. באופן ישיר, שמחת בית השואבה הזכירה במיוחד את חגיגות חג המיומס, שהמקור שלהן כנראה במרחב הסורי ובעידן הרומי היו נפוצות בכל המזרח התיכון, והן היו מוקדשות לאפרודיטי, אלת הפריון ולדיוניסוס בקחוס אל היין. החגיגות האלה נערכו תמיד במקומות של מים, בחופי ימים וליד מעיינות, והתאפיינו בלפידי אש, במשחק אש, היו גם מרוצים עם לפידים בוערים, והשלחת דיסקים בוערים, ותפיסתם.
זה ממש דומה למה שכתוב בגמרא.
נכון. היו גם הרבה משחקי מים, וגם הרבה פריצות מינית. למשל, מסופר שבאנטיוכיה שחו עלמות ערומות בבריכת מים לעיני הציבור. גם בעיירה אלאוסיס, מצפון לאתונה, היה חג שמאוד מזכיר את שמחת בית השואבה. שם הטקס הגדול התחיל ב-14 לחודש שמקביל לספטמבר.
שמקביל לתשרי העבריים, שכחנו.
כן, באותו תאריך שמקביל לסוכות שלנו, הטקס התחיל בצעדה מאתונה לאלאוסיס, כשהמשתתפים אוחזים בענפי עצים ומנופפים בהם.
גם זה מקביל לארבעת המינים.
תומה, כשהגיעו לאלאוסיס עצמה, הכהנים לקחו ענפים בידיהם והיכו בהם את הארץ. זה גם מזכיר טקס שהיה במקדש עם ארבעת המינים שנקרא חיבוט ערבות. אחר כך שני כהנים לקחו שני כלים אליי מים וניסחו אותם, אחד למערב ואחד למזרח וכו' וכו'.
בקיצור, אנחנו בחברה טובה, השכונה שלנו אוהבת טקסים כאלה.
בדיוק.
אוקיי, אחרי חורבן בית המקדש, הפסיקו עם שמחת בית השואבה.
כן, אבל לא עם המצווה ליטול ארבעה מינים ולנענע, ועד היום בבית כנסת בסוכות, מאמינים נוטלים את ארבעת המינים ומסתובבים איתם סביב הבמה בבית כנסת.
יוני אסיה, מנכ"ל ומייסד איטור, רשת ההשקעות החברתית הגדולה בעולם. אנחנו מדברים הרבה בשנים האחרונות על מטבעות קריפטוגרפיים, אתריום, ביטקוין ודומיהם. איפה אתה רואה את המקום של מטבעות אלה בכלכלה העתידית?
אני חושב קודם כל שהרבה מאוד אנשים עוד לא מבינים את גודל המהפכה, את המשמעות של המהפכה של המטבעות הקריפטוגרפיים. וזה ההפרדה של יצור הכסף מהמדינה. בעבר היה גם כסף פרטי, היה בעצם את היכולת לייצר כסף שהוא כסף פרטי, עדיין יש היום כל מיני מקומות בעולם שיש מין כזה כסף אלטרנטיבי, אבל לאורך השנים...
מטבעות אקסבוקס וכל מיני דברים כאלה שהם מאוד נקודתיים לפלטפורמה כזאת או אחרת.
נכון, נכון, ובעצם מה שקרה לאורך השנים זה שנוצר מונופול מקומי בכל אחת מהמדינות שבהם המדינה היא האחראית הבלעדית על ייצור הכסף. עכשיו שאנחנו חושבים על כלכלה גלובלית זה נהיה פתאום מאוד בעייתי, כי פתאום אנשים, יותר ויותר אנשים צריכים להתחיל לסחור אחד עם השני ברמה הגלובלית. שאני אומר לסחור זה גם לתת את השירות שלך למישהו במדינה אחרת ושהוא שישלם לך במטבע שאתה יכול לקבל אותו. יש 2.5 מיליארד אנשים שאין להם שום חשבון בנק. הם לא מצליחים בכלל שאלה הם חשבון בעצם של כסף דיגיטלי של בנק.
הם לא משתתפים במשחק.
הם בכלל לא במשחק. התהליך הזה הוא בעצם תהליך של שני דברים. אחד, הוא תהליך טכנולוגי. כמו שפעם היה גישה לחשמל רק למעט מאוד אנשים, כסף דיגיטלי יאפשר פשוט גישה טכנולוגית משמעותית הרבה יותר רחבה להרבה יותר אנשים לעשות אינטראקציה כלכלית אחד עם השני.
איתורו היא חברה בינלאומית חדשנית שפיתחה רשת חברתית להשקעות פיננסיות ונוגעת בתחומים הכי חמים בשוק, ממטבעות קריפטוגרפיים ועד בינה מלאכותית, ומספקת לעובדיה סביבת עבודה נעימה ומתגמלת במיוחד, מחשבון מסחר על חשבון החברה ועד ימי כיף, ספורט ועוד. איתורו מגייסת למשרות במגוון תחומים, בק-אנד, פרונט-אנד, פול-סטאק, בלוק-צ'יין, ראשי צוותים, דאטה, דב-אופס, ניהול מוצר ועוד ועוד. בקרו בדף המשרות של itoro.com או הקליקו על הבאנר של איתורו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה.
אוקיי, שחר. אז אחרי שדיברנו על המאפיינים של החג, בוא תנסה לתאר לי איך הוא התפתח. רמזת קודם שזה חג חקלאי קדום, אבל מצד שני רואים ששבי ציון לא ממש הכירו אותו. עזרא ונחמיה לימדו אותם מה זה החג הזה.
נכון, וזה בעצם העיקר. סוכות זה דוגמה יפה איך אפשר לראות בעיניים דינמיות של דת ושל טקסטים. סוכות הוא ככל הנראה חג קדום מאוד. מאוד מאוד מאוד. לא סוכות, נתקן, חג האסיף. חג חקלאי, טבעי, פגני, שעניינו הטבע ואיסוף התבואה, כשנגמרת השנה החקלאית והתכוננות לעונת הגשמים. שים לב, במקור הקדום ביותר על חג הסוכות, ספר שמות, מה בעצם כתוב עליו? חג האסיף, באוספך את מעשיך מן השדה, חג האסיף, צאת השנה.
ממש מרגישים את הרקע החקלאי, אתה יודע מה, מה שאנחנו מרגילים היום בעולם המודרני, לשבועות למשל.
כן.
הולכים לקיבוץ, רואים טרקטורים,
נכון,
רגלים.
נכון, חתיכות של קש.
נכון, אבל באותו זמן התורה מציינת את שלושת הרגלים.
כן, כי שלושתם בשלב הזה חקלאים. אביב, קציר, אסיף.
פסח, שבועות, סוכות.
אביב, קציר, אסיף, שלושתם קשורים לטבע ולחקלאות.
אוקיי, והשלב הבא בהתפתחות של האמונה?
כמה שנים אחר כך יש אבולוציה, התפתחות. במקור הבא שנכתב על החג הזה בספר דברים, הוא עדיין חג חקלאי, אבל עכשיו יש לו שם. קודם הוא נקרא חג האסיף בצאת השנה, או חג האסיף בתקופת השנה, עכשיו קוראים לו חג סוכות, ועדיין הוא חג חקלאי שמדבר על חקלאות.
גם הצמידו אותו לזמן מסוים.
עכשיו יש לו זמן, יש התפתחות קטנה, יש לו שם ויש לו זמן, חוגגים שבעה ימים. תאריך עדיין אין לו. חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באוספך מגאונך ומעקבך, ושמחת בחגיך, אתה ובנך וביתך ועבדך ועמדך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך. שבעת ימים תחוג לאדוני אלוהיך במקור אשר יבחר אדוני, כי יברכך אדוני אלוהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך, והיית אך שמח.
זאת אומרת, זמן, מה צריך לעשות?
חג חקלאי, שמח.
אוקיי, ותאריך עדיין אין.
זהו, זה מאוד מעניין. בכל הפרק הזה, בפרק תזיין בדברים, אין תאריכים. מדברים על חגים, אתה ממש רואה את ההתפתחות שלהם. כאן חג האסיף הופך להיות חג סוכות, ויש קישור לאסיף. וגם חג פסח מופיע כאן, וגם הוא, בלי תאריך ספציפי.
לא כתוב בחודש הראשון, בעשרה לחודש,
14, 15, אין תאריך, אבל יש קישור לקטע החקלאי. הפרק נפתח במילים האלה, שמור את חודש האביב, ועשית פסח לאדוני אלוהיך, כי בחודש האביב הוציאך אדוני אלוהיך ממצרים לילה.
כללית כזה.
כן, ואז כתוב לספור 50 יום ולחגוג את שבועות, עדיין אין לנו תאריכים.
אוקיי, בלי תאריכים בלוח השנה, רק כמה זמן כל חג, וזה שהחגים קשורים לחקלאות, וממש יש קישור אצל פסח, שהוא קשור גם לחודש האביב, גם ליציאת מצרים, כאילו כדי להוריד לנו את זה ככה בגרון בצורה עדינה יותר.
בדיוק, עכשיו יש עוד התפתחות, המקור הכהני.
המקור הכהני זה המקור שאוהב תקסים, קורבנות, חזרתיות.
בדיוק, רפטטיביות. לקרוא את המקור הכהני זה כמו לקרוא דוחות מס.
כן, מעניין.
הוא מאוד טכני, יבש. זה מופיע במדבר כפתת. אצלו לסוכות יש סוף סוף תאריך. ב-15 יום לחודש השביעי מקרא קודש. והמקור הכהני לא חש צורך לפרט סיבה לחג, כי זה מקור כהני, הוא פחות מתעניין בסיפורים ויותר בפרקטיקה. פה סוכות הופך להיות טכני ומפורט באופן מוגזם.
מה צריך לעשות?
יש 26 פסוקים שמפרטים את הקורבנות בכל יום, בלי נימוק, בלי טעם.
עברנו מהמקור הראשון שמדבר על סוכות 4 מילים, חג אסיף בצאת השנה, לפירוט מלא ויבש של קורבנות ומה צריך לעשות ומתי ואיך ולמה.
נכון, 26 פסוקים שמדברים אך ורק על קורבנות. עכשיו הגענו סוף סוף למקור המרכזי והאחרון. זה שבאופן אירוני הוא המרכזי עבורנו.
היום.
היום, זה מה שאנחנו מכירים וזה מרתק. ועיקר כף ג', הפרק הזה מדבר על כל החגים ומתחיל בכותרת, אלה מועדי אדוני מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם. ואז מופיע תקציר של כל החגים. שבת, פסח, שבועות, ראש השנה, יום כיפור, ואז מגיע לסוכות, וחוזר ממש בקצרה למקור הכהני הקודם.
שמדבר על הקורבנות ועל כל העניין הזה.
כן, מבחינתו הוא כבר נכתב, אז רק מתמצת אותו, הוא כותב, דבר לבני ישראל אמור, ב-15 יום לחודש השביעי הזה, חג סוכות שבעת ימים לאדוני, ביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, שבעת ימים תקריבו אישה לאדוני, ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם, ויקרבתם אישה לאדוני, עצרת היא, כל מלאכת עבודה לא תעשו. בעצם התחלנו עם חג חקלאי בלי תאריך ובלי זמן, וסיימנו עם חג סוכות עם תאריך ועם זמן ועם קורבנות. ואז נכתב משפט מפתח, אלה מועדי אדוני אשר תקראו אותם מקרי קודש.
שכאילו משפט שסוגר את מה שנכתב, הוא פתח באלה מועדי אדוני, וסגר אותם באלה מועדי אדוני.
נכון. ואז כאילו יש לך טקסט שהוא סגור, תחום. ואז דבר מדהים. אחרי שהוא כותב אלה מועדי אדוני, הוא פתאום נזכר בעוד משהו. במקום לעבור לנושא חדש, הוא כותב נון ב' אך ב-15 יום לחודש השביעי באוספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג אדוני שבעת ימים, ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון. למה הוא לא הזכיר את זה קודם בסוכות? פתאום הוא פותח מחדש את סוכות.
כאילו נגמר רצף החגים ופתאום חוזרים
אחורה לסוכות ומרחיבים אותו. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים וענף עצבות וערבי נחל, וסמכתם לפני אדוני אלוהיכם שבעת ימים וחגתם אותו חג לאדוני שבעת ימים בשנה, חוקת עולם לדורותיכם, בחודש השביעי תחוגו אותו. בסוכות ישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות ישבתי את בני ישראל בהוציא אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. וכאן כתוב פעם ראשונה שצריך בכלל לשבת בסוכה, ושעתם הוא שישראל ישבו בסוכות, וכאן גם כתוב פעם ראשונה על ארבעת המינים.
רגע, אז מאיפה כל זה הגיע? למה אחרי שהכל נסגר?
בדיוק.
שמע, אני אגיד לך, יש לי רעיון. זו התוספת של עזרא ונחמיה. הרי קראנו ששם הם מצאו שכתוב שצריך לשבת בסוכה ולהביא מינים. זה בדיוק התוספת הזו שנכתבה אחרי שנכתב על כל החגים. זה ממש הגיוני.
ממש הגיוני, נכון.
אז עכשיו שכה, אחרי שפיצחנו את זה, תגיד לי את האמת. היה בסוכות חג חקלאי קדום, או שגם הרבדים האלה הומצאו עם הזמן? זאת אומרת, אחרי שהחליטו על החג, חיברו לו איזה מקור חקלאי קדום.
אני חושב שדווקא כן היה חג קדום. יש הד שקוע במקרא, וגם בממצאים חוץ מקראים, לחג אחר שהיה באותו זמן בסתיו.
אוקיי, סקרנת כרגיל. איפה?
מיד אחרי שהתפצלה הממלכה בספר מלכים א', פרק י' ב', מוצאים אצל מלך ישראל הראשון, ירובעם בן נבט, שהוא כביכול המציא חג ב-15 לחודש חשבן, בטו בחשבן, כלומר בדיוק חודש אחרי תשרי. שם כתוב בפסוק למד ב' ויעש ירובעם חג בחודש השמיני ב-15 יום לחודש, כחג אשר ביהודה, אני מדלג, ויעלה למזבח אשר עשה בבית אל ב-15 יום בחודש השמיני, בחודש אשר בדה מליבו.
הם לא מתים עליו, אוקיי.
ויעש חג לבני ישראל ויעל מעל המזבח להקטיר.
שמע, אולי ירובעם העביר את חג סוכות, חג האסיף, מהחודש השביעי לחודש השמיני. בקביעות, כדי שממלכת ישראל יחגגו חודש אחר כך. אגב, זה לא נורא מוזר, כי הזמן הזה של איסוף התבואה, הוא לא קבוע, אין תאריך ממש.
אבל בגלל זה, בדיוק יכול להיות שהיה חג קבוע באותו הזמן. חגים נהגו לחגוג באמצע החודש. הירח מלא, זמן לחגוג, יום חגיגי, יום הכסה. דיברנו על זה בפרק שעשינו על ראש השנה. דבר שני, חג אסיף, זה חג שהיה נהוג גם בימים מסביב. חוגגים את איסוף התבואה, זה שמחת בית השואבה וכולי. דבר שלישי, והוא הכי חשוב, יש לוח גיר שמתוארך למאה העשירית לפני הספירה, שנקרא לוח גזר. זה לוח שמפרט את השנה החקלאית, הוא קורא לחודשי הסתיו ירחו אסף, כלומר חודשיים אסיף, שהם תשרי וחשבן. ויש גם ראיה מקראית שמראה על פולמוס מאוד מאוד גדול דווקא סביב העניין הזה. הטקסט של עזרא שמדבר על סוכות כותב על החג, ואחרי שהוא מסיים הוא פתאום חוזר להזכיר שמדובר דווקא בתשרי, בחודש השביעי. אני אקריא שוב ותראה איך זה קופץ. נאמר, אך ב-15 יום לחודש השביעי, באוספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג אדוני, אני מדלג, וחגותם אותו, חג לאדוני שבעת ימים בשנה, חוקת עולם לדורותיכם, בחודש השביעי תחוגו אותו.
אני מבין מה אתה אומר. הסיום הזה של המילים, בחודש השביעי תחוגו אותו, בטונציה השונה הזאת שקראת, מוזר בעצם, התאריך של החג כבר הוזכר בתחילת הקטע. אז מה פתאום נזכר כאן רק החודש ולא היום? זה מופיע גם בחגים אחרים?
לא, זה מופיע רק פה.
נו, אז אולי זה נכתב כנגד הסיפור של ירובעם, כמו שהזכרנו, שהעביר את חג הסוכות לחודש השמינים לצרכיו הוא.
בדיוק, המילים בחודש השביעי תחוג אותו נכתבו בעקבות חג שכנראה היה בחודש השמיני. אולי שהתחיל אצל ירובעם, אולי לפניו, אולי אחריו, אבל כזה שהיה נהוג בממלכת ישראל לפחות בחודש השמיני. התוספת הזאת, בחודש השביעי תחוג אותו, בעצם חסרת משמעות אם לא היה חג בזמן אחר. אבל היא הופכת להיות מאוד משמעותית אם כן יש חג דומה במקביל בחודש אחר.
זה מזכיר לי את הפרק שדיברנו בו על משה רבנו, שנכתב מלא פעמים שהוא בן אדם. כאילו אנחנו לא יודעים שהוא בן אדם.
שהוא איש.
שהוא איש, כן. בוא רגע נדבר על זה פעם אחת ולתמיד. בשביל מה שיהיה חג בסתיו בכלל?
החגים המקוריים הפגנים היו קשורים לחילופי עונות השנה ולהשפעת העונות על העבודות החקלאיות. בישראל יש הבדל ניכר בין הקיץ לחורף בירידת משקעים. חיי הצמחייה והחקלאות בארץ הם אביב, קיץ וחורף, ובהתאמה ההכרה בשלוש עונות השנה מתבטאת גם בחגים הדתיים העיקריים, שעם השנים והפיכת המקדש בירושלים למרכזי הפכו להיות שלושת הרגלים, שהם במקור חגי החקלאות העיקריים בארץ ישראל. אז לסוכות יש שני תפקידים חקלאיים. מצד אחד הוא מציין את סיום הקציר והבציר ואת אסיף הפירות והירקות, ומצד שני את ההכנות לשנה החדשה של חריש וזריעה עם תחילת הגשמים, תחילת העונה החקלאית החדשה. לכן יש זהות אמיתית בין חג האסיף וחג סוכות. לדעת החוקרים, הסוכות אולי הם הד לסוכות שבהם באמת ישבו חקלאים בסתיו בימי קדם.
למה שישבו בסוכות? לא הבנתי.
סוכה זה דירת הרי, זה בית זמני שמכינים מהרגע להרגע, והחקלאים היו צריכים סוכות כאלה כשהם אספו את האסיף משלוש סיבות. כדי לישון בשדה ולא לטרוח לחזור הביתה לאחר יום עבודה שמתחיל עם שחר ומסתיים בלילה, כדי להשתמש בסוכה כמחסן לתבוע ולפירות לפני שיקחו אותם לכפרים ולשווקים, וכדי לשמור על התבוע הזאת מפני גנבים או בעלי חיים.
זה קורה גם היום אגב בחברות נוודיות.
כן, הגיוני מאוד.
אז חוץ מההיגיון הזה, מה שאתה אומר, יש ראיות שזה באמת היה ככה בשטח, בפועל, בהיסטוריה?
יש חוקרים שאומרים שהעולים לרגל היו רבים כל כך, אלה שהגיעו לירושלים בזמן סוכות, וזה יצריך פתרון מגורים זמני. אז אותם עולי רגלים הקימו סוכות, והסוכות האלה הפכו להיות מזוהות כל כך עם החג, עד שעם הזמן הם הפכו לריטואל המרכזי בו. זה בעייתי, כי גם בפסח ושבועות היה צריך למצוא פתרון מגורים לעולים לרגל, אז מה מיוחד בסוכות?
לא יודע, סוכות זה שבוע ארוך, חג ארוך.
כן, גם פסח.
אוקיי, טוב. לסיום, אני זוכר שקראתי איפשהו שהמקור לחג הוא בכלל כנעני.
תראה, אם אנחנו אומרים שסוכות הוא חג קדום, בימי קדם ישבו כאן כנענים, אז כן, זה מסתדר.
אבל יש הוכחות לזה שכנענים חגגו חג דומה בסתיו?
יש קצת בעיה שאין יותר כנענים.
כן.
והם לא השאירו טקסטים עם פירוט של החגים והתקסים שלהם, אז אי אפשר להוכיח שהמקור למנהג היהודי של ישיבה בסוכה הוא כנעני. אבל הם כן השאירו לנו טקסט ארוך שהשתמר עם סיפורי המיתולוגיה שלהם.
אתה מדבר, אני מניח, על מגילות של אוגרית.
נכון. ספרות האפוסים שהתגלתה באוגרית בסוריה פתחה שער חשוב להבנת האמונות של הדת הכנענים ממקור ראשון, שם מסופר על האלים הכנענים, הקדמונים והממשק שלהם אחד עם השני. בין השאר אפשר לנחש שהסיפורים שם נכתבו כדי לספק הסברים לתופעות אסטרונומיות, מטאורולוגיות ותופעות טבע, מחזוריות עונות השנה, בצורות, שיטפונות, התמודדות עם המוות, צרות.
שחר דת כמו כל הדתות האחרות.
נכון. לדוגמה יש סיפור על האל מות שמנצח את האל בעל שיורד לשאול, בעל הוא אל הגשם, וככל הנראה החלק הזה הסביר לכנענים למה בקיץ לא יורד גשם, כי בעל לא יכול להוריד גשמים, כי אז הוא היה בשאול.
סיפורים פשוטים שעושים סדר לאדם שמפחד מאיתני הטבע, בטח בתקופת הברונזה.
כן, אז מקובל שהסיפורים האלה בעצם מתארים את מחזור עונות השנה, כפי שהכנענים הקדמונים תפסו אותם, ולכן יש שם גם הד לתקסים הדתיים שחלו בהם. עכשיו אני רוצה לספר לך קטע מתוך סיפור שמופיע שם, עלילה כנענית מקורית, ובסוף נראה אולי יש קשר לסוכות.
יאללה, אני אוהב סיפורי מיתולוגיה, לך על זה.
אוקיי, סיפור, סיפור לחג. בפנתיאון האלים ישב לו אבא של כל האלים, שמו היה אל או אל עליון.
נשמע מוכר.
מוכר, זה היה ראש פנתיאון האלים, אבא של כולם, והודיע שהחליט לו לבחור יורש שישלוט בארץ. הבנים שלו התחילו להתכונן לקרב הירושה. אל עליון ערך נשף גדול, ושם הוא ואשתו האהובה אשרה, אמא של האלים, הם הכריזו שהבן שלהם ים הוא יהיה המלך, וגם התחילו לפעול בעניין. הם שלחו הזמנה למקום מגוריו של אל האומנויות, שקראו לו כושר וחסיס, כותר וחסיס, לבניית ארמון מפואר למלך העתידי ים, ונשלחו שליחים לאלה ענת, כדי שתשכנע את אחי הבעל שיכיר במלכותו של ים על הארץ.
בעל זה בעל המפורסם.
בעל זה, כן, וגם הוא היו לו אספירציות להיות היורש. הוא מוכר לנו מהתנך, זה האל בעל המפורסם, אל השערות, הגשם, הרעמים. עכשיו, ענת, אחותו של בעל, היא התעצבנה מאוד, כי היא רצתה שאחי הבעל ימלוך. בעל וענת היו גם הכי מסורים, וגם היו בקשר טוב מאוד, אם אתה מבין למה אני מתכוון.
ג'יימי וסרסי כזה?
ממשו כזה. הם היו מאהבים טובים. בעל כמובן לא התכוון להיכנע בלי קרב, אז הוא שלח שליחים לים, והודיע לו שילחם בו על המלוכה בארץ. ים שלח לו שליחים עם סירוב, בעל התעצבן, הרג את השליחים, וכולם עברו להתעצמות צבאית. כושר וחסיס אל האומנויות הכין לבעל שני כלי נשק קסומים עבור הקרב עם ים, הם העניקו לבעל יתרון בקרב, ובעזרתם נפל ים לארץ.
זאת אומרת שבעל ניצח.
נכון, נגמרה המלחמה. לאחר תקופה, ענת אחותו יוצאת לשול, נלחמת אימות, מביסה אותו, מחזירה את אחי הבעל לחיים. על כל פנים, בעל מנצח, והגענו לעיקר הסיפור. והימים ימי ראשית הסתיו. ענת מגיעה לאבי האל כדי שייתן את אישורו לבנות ארמון לבעל.
כי הוא היורש שלו בעצם.
כי הוא היורש שלו בעצם. לאחר מאמצים רבים, אל מתרצה. בעל שולח לקרוא לקושר וחסיס כדי שיבנה לו ארמון מפואר. אבל דורש שבארמון לא יהיו פתחים או חלונות, כי הוא חשש שהאויבים שלו יפרצו לבית ויחטפו את הבנות שלו. קושר וחסיס מסכים לבינתיים שלא יהיו חלונות, מתחיל את הבנייה. בניית הארמון נמשכה 7 ימים. ולאחר שהארמון היה מוכן, נערך משתה גדול, אליו הוזמנו כל 70 האלים הקנענים בני השירה. סוף סוף הארמון היה מוכן ואפשר היה לחנוך אותו בדיוק בזמן. קושר וחסיס מזכיר לבעל שאין בו חלונות, ולאחר דיון, בעל מסכים שקושר וחסיס יתקין בו חלון וערובה בגג, והארמון היה מוכן.
למה העיסוק הזה בחלון כל הזמן? מה זה חשוב העניין הזה?
החלון חשוב כי דרכו בעל שילח את הברקים והרעמים שזיעזו את הארץ, כשעברו דרך העננים, והסוף סוף יכל לרדת היורה, הגשם שירווה את הארץ, ובישר על תחילת תקופת הגשמים, הסוף.
סיפור יפה שחר, שמח שסיפרת לי, מה הקשר לסוכות?
תראה, אין קשר ישיר, אבל יש קשר עקיף. Okay. דבר ראשון, אולי אצל הכנענים היה חג סוכות דומה משלהם בסתיו. ייתכן שמדי סתיו הקימו הכנענים סוג של ארמון לבעל, וחגגו גם 7 ימים כדי שהבעל יוריד גשם.
ארמון סמלי כזה אולי.
כן, שוב, אין לנו עדות שטקס כזה היה קיים, אבל יש כאן כמה וכמה אלמנטים שמחופפים בין הסיפור הזה לבין סוכות, שבאמת יש להם דמיון. למשל, כמה זמן נבנה ארמון?
7 ימים.
בדיוק כמו סוכות. מה קרה בסוף הבנייה?
ירד גשם.
נכון, שזה מה שמבקשים בתפילות בסוף סוכות, ודיברנו על שמחת בית השואבה וטקס ניסוך המים שהיו נהוגים בתקופת בית שני, שהיו סוג של תקסים לזימון גשמים. גם הקשר בין חג סוכות לגשם מובן מאליו, ואפילו יש עסקור מפורש בספר זכריה פרק י' ב', כתוב ככה, ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות למלך אדוני צבאות, ולחוג את חג סוכות, והיה אשר לא יעלה מעט משפחות הארץ אל ירושלים להשתחוות למלך אדוני צבאות, ולא עליהם יהיה הגשם.
ולי יש איזשהו רעיון משלי, הרי אמרנו שסוכות הם מושב וראי זמני, יכול להיות שהבעל, בזמן שבנו לו את הארמון, לא היה לו ארמון קבוע, וישב במין סוג של סוכה מפוארת אולי?
יכול להיות, ראינו שיש טעם לחקלאים לשבת בסוכה בסתיו. אולי זה מבוסס על מה שקרה עם בעל, או שהם המציאו את הסיפורים הבעל כדי להסביר למה יושבים בסוכה. הלאה, זוכר כמה אלים הגיעו למשתה?
כל האחים שלו, 70.
נכון, והנה פרט מעניין, בסוכות מקריבים 70 פרים, זה החג היחיד שבו מקריבים כל כך הרבה.
למה 70 באמת?
התורה לא מפרטת למה, היא רק כותבת שצריך 70 פרים, חזל כותבים שזה כנגד אומות העולם. לפי המסורת היהודית, יש 70 עמים בעולם.
אז למה 70 אומות בעולם?
זהו. זה החג היחיד שבו מקריבים פרים כנגד שאר העמים, זה עוד השקה. בעלילות בעל בבניית הארמון שהייתה בסתיו הגיעו 70 האלים, ופה מקריבים 70 פרים. בנוסף לפי ספר דברי הימים את מקדש שלמה חנכו בחג סוכות, בדומה לארמון המפואר של הבעל. וכשחשמונאים חנכו את המקדש, כתוב בספר המכבים שהם החליטו לחגוג חג דומה לחג סוכות באופן רטרואקטיבי. אמנם זה קרה בחורף בזמן חנוכה, אבל כתוב שהם חגגו את עם 4 המינים כהד לסוכות. ועוד דבר, לפי ההלכה, הסכך של הסוכה צריך להיות מחורר, כך שאפשר יהיה לראות את הכוכבים.
שזה גם מזכיר את החלון הזה שבארמון של בעל. תשמע, כן. יש הרבה חפיפות.
כן, זה הכל נסיבתי, אבל אם מחפשים קשר, אפשר למצוא היגיון בטענה שהכנענים חגגו בסתיו חג דומה לסוכות, או שסוכות שלנו מזכיר חג כנעני עתיק. גם אם לא, ראינו שיש טעם שחג סתווי כזה יהיה קיים גם בלוח השנה של חקלאים שמחוברים לטבע, וגם בעם ישראל.
זהו, עוד פרק של עושים תנ"ך בא לסיומו, בעצם 3 פרקים שבהם דנו בחגי תשרי שכולנו אוהבים, דיברנו על שנה קלנדרית, אבל גם על שנה חקלאית שהיא הבסיס בעצם לכל החגים האלה, אבל בימים אלה יש עוד מחזור אחד שמסתיים בו, עוד שנה שמסתיימת לה.
אתה מתכוון לשמחת תורה?
שמחת תורה, בוודאי.
שמחת תורה שבה מסיימים מחזור של קריאה בתורה, כל שבת, כל שבוע קוראים את פרשת השבוע העוקבת, הפרשה האחרונה, פרשת וזאת הברכה, נקראת בציבור בשמחת תורה, שזה חג שהוצמד לשמיני עצרת, חג שמופיע בסוף סוכות, ואז מוצאים את ספרי התורה ורוקדים איתם, וישר גוללים את ספרי התורה חזרה להתחלה, ומתחילים מחדש את פרשת בראשית, וזה די נחמד לציין את זה כאן בעושים תנ"ך.
כי גם אנחנו בעצם מתעסקים כל השנה בתנ"ך ובתורה ובדברים שמסביב, אז אתה יודע מה?
חג שמדבר אלינו באופן מיוחד.
שנה טובה.
שנה טובה.
שנה טובה. שחר ענבר חוקר המקרא, תודה רבה רבה לך.
תודה לך.
תודה לרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי. תודה לאיתמר סוויסה המופלא, המפיק והעורך שלנו. ועד שנה הבאה, שזה כבר בפרק הבא. להתראות.
ביי ביי.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.